זבחים דף נ"ז, מתחילים בעזרת השם, דף נ"ו עמוד ב' במשנה למטה. מה כל כך אכפת לכם שהילדים היהודיים ילכו וילמדו במוסדות של גויים? כך שאל הראש העיר את הרב מבריסק. וכי הם לא צריכים לדעת חוכמות של העולם? תלמדו אותם גם תורה, אבל למה שלא ילמדו קצת את החוכמות כמו שלומדים אצלנו בבתי הספר? החשבון שלכם הוא לא אותו חשבון כמו שלנו? וכי אצלכם שתיים ועוד שתיים לא יוצא ארבע? אמר לו הרב מבריסק, קלעת בדיוק לנקודה הנכונה. כמו שאתה אומר, החשבון שלנו הוא לא כמו החשבון שלכם. מה אתה מתכוון? אמר לו הרב מבריסק, איך מתחילים אצלכם לספור? אמר ראש העיר, אפס, אחד, שתיים. אמר לו, מספיק, אצלנו לא מתחילים מאפס. שום דבר לא מתחיל בלי אחד. בלי האחד יחיד ומיוחד, בורא עולם. כשאדם נולד לו הוולד הראשון של הבהמה, יש לו קדושת בכור. אני לא לוקח את זה לעצמי, אני נותן את זה לקדוש ברוך הוא, הוא בחר לתת את זה מתנות כהונה לכהנים. כל הדבר הראשון שיש ליהודי, תרומה, ביקורים, תמיד נותנים את זה לבורא עולם. הדבר הראשון אצל יהודי זה השם, אין שום דבר לפני זה. הקורבן הבכור זה הקורבן הראשון שעליו המשנה מדברת. כמו שהזכרנו, כשנולד פטר רחם, בהמה שנולד להוולד הראשון, הוא קדוש בקדושת בכור. וזה נחשב קודשים קלים. מה עוד? המעשר. מה זה מעשר? נולדו לאדם בעדר סכום של בהמות חדשים השנה הזאת. מעביר את הבהמות שנולדו לו השנה אחד אחרי השני, כשמגיע לעשירי, הוא מסמן אותו בשבט, שטבול בצבע אדום כדי לדעת שהוא קודש להשם, ואחר כך את אותה בהמה, יש לה קדושת מעשר בהמה, מעלים אותה לירושלים, מקריבים אותה קורבן. זה גם קודשים קלים. והדבר השלישי זה קורבן פסח, מה שאנחנו קוראים לשם של החג, חג הפסח על שם הקורבן, שמקריבים בי"ד בניסן בשביל לאכול אותו בליל הסדר בחבורה. שלושת הקורבנות האלה הם קודשים קלים. איפה שוחטים אותם? שחיטתם בכל מקום בעזרה. ודמן טהון מתנה אחת. לא צריך לתת יותר ממתנה אחת מהדם של אחד משלושת הקורבנות האלה. איפה צריך לתת את הדם הזה? בכל מקום, רק יש תנאי אחד. ובלבד שייתן כנגד היסוד. צריך לתת את הדם באחד מהצדדים של המזבח, שיש מתחת את יסוד המזבח, את המדרגה שנמצאת בתחתית של המזבח, אבל לא בצד המזרחי ובצד הדרומי, שלאורך הקיר של המזבח שם לא היה יסוד. עכשיו, למרות שהמשנה משווה בין בכור, מעשר ופסח לעניין נתינת אדם, שינה באכילתן. האכילה של הקורבנות האלה, כל אחד הוא עם הלכות שונות. הבכור נאכל לכהנים. בכור יכול לאכל רק לכהנים, לא לישראלים. והמעשר, מעשר בהמה, נאכל לכל אדם, לאו דווקא לכהנים. שניהם, כמה זמן הם נאכלים? נאכלים בכל העיר, בכל ירושלים, שבין החומות. וגם הם נאכלים בכל מאכל, אפשר לאכול אותו מבושל, צלי, איזה סוג דרך בישול שרוצים. לשני ימים ולילה אחד, אפשר לאכול אותו ליומיים והלילה שבאמצע. זה לגבי בכור ומעשר, קורבן פסח זה אחרת. הפסח אינו נאכל אלא בלילה, אי אפשר לאכול אותו ביום של השחיטה אלא רק בליל הסדר, ואינו נאכל אלא עד חצות של הלילה, ואינו נאכל אלא למנויו הבני החבורה שנמנו שהם הולכים להיות ביחד באכילה שלו, ואינו נאכל אלא צלי. רק בדרך שצולים אותו ולא בדרך בישול אחרת. דרך אגב, הבעלי מוסר למדו מכאן על החומרות המרובות שאנחנו נוהגים להם בפסח. לא אוכלים ככה ולא אוכלים ככה, כל קהילה קדושה לפי המנהגים שלה. אז למדו מפה מהמשנה, כי המשנה הייתה יכולה להגיד, הפסח נאכל בלילה, נאכל עד חצות, נאכל למנויו, נאכל, צלי, למה כתוב אינו נאכל ואינו נאכל ואינו נאכל? זה מרמז לנו שבפסח צריך הרבה הרבה זהירות ולהימנע מאכילה של דברים מיותרים. זהירות של גדרים וסייגים ומנהגים, כל אחד לשמור על עצמו מה שהוא נזהר. טוב, למעשה למדנו שפשוט מאוד את הבחור והמעשר והפסח, שלושתם יש להם את אותה הלכה לגבי זריקת הדם. כולם מזרקים זריקה אחת כנגד היסוד. שואלת הגמרא, מן תנא? מי זה התנא שסובר שבאמת שלושתם נזרקים הדם שלהם כנגד היסוד? אמר רב חיסדא, רבי יוסי הגלילי היא. דתניא, רבי יוסי הגלילי אומר, כתוב שלמה לגבי קורבן בחור, הפסוק אומר, אך בחור שור, או בחור כסף, או בחור עז, שלוש סוגי בהמות, הבחור שלהם. אז ההלכה אומרת, לא תפדה, קודש הם, אי אפשר לפדות אותם כי הם עצמם קודש. איך קוראים לזה? קדוש מרחם. ובכן, הם קודש הם, את דמם, דמם לשון רבים, לא תזרוק, את דמם תזרוק על המזבח, ואת חלבם לשון רבים, תקטיר של ריח ניחוח להשם. למה זה כתוב לשון רבים? היה פעם איזה אחד לץ, הוא אמר, למה כתוב בתורה פעם אחת בפסוק כתוב לא תגנוב, בפסוק אחר כתוב לא תגנובו, לשון רבים. אז הוא אומר, אתה יודע למה? לא תגנוב מדבר לאנשים פשוטים, לא תגנובו זה לאנשים החשובים, מדברים אליהם בלשון מכובדת, שגם הם יזהרו מגנבות. אבל מה באמת הסיבה שכאן אנחנו כותבים לשון רבים, חלבם, דמם, את מי זה מרבה? אמר רבי יוסי הגלילי, חלבו לא נאמר, אלא חלבם, לשון רבים. דמו לא נאמר, אלא דמם, לשון רבים. מה זה בא לרבות? אומרת הגמרא, לימד על בחור ומעשר ופסח, שטעונין מתן דמים ואימורים לגבי המזבח. זה בא לרבות לא רק בחור, אלא גם מעשר ופסח, ששלושת הקורבנות האלה נותנים את הדם שלהם ואת האימורים, החלק של הבשר שמקריבים על המזבח, מקטירים אותם על המזבח באותה הצורה. לכן הם כתובים יחד. כמו שבחור ניתן בזריקה על המזבח, ככה גם בחור וככה גם מעשר ופסח. כנגד היסוד מנהלן, מאיפה לומדים שהזריקה צריכה לעשות דווקא כנגד היסוד של המזבח ולא בצד מזרחי או צד דרומי ששם אין יסוד? אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, עתיה גזרה שווה זריקה, זריקה מקורבן בחור לקורבן עולה, מעולה. שואלת הגמרא, ועולה גופה מנהלן, מאיפה לומדים שבקורבן עולה צריכים לתת זריקה כנגד היסוד, זריקת הדם? תכתיב, הפסוק אומר, אל יסוד מזבח העולה. מה בא לרבות הפסוק הזה? לימד על עולה שטעונה יסוד, ככה הגרסה פה גורסת, לימד על עולה שטעונה יסוד. הפסוק בא לומר, יסוד מזבח העולה, שקורבן עולה, הדם שלה צריך להיזרק כנגד היסוד. שואלת הגמרא, אתה לומד גזירה שווה בחור מעולה? נו, אז תלמד עד הסוף. אי, מה להלן שתי מתנות שהן ארבע, אף כאן שתי מתנות שהן ארבע. אולי כמו שאנחנו רואים לגבי קורבן עולה, שנותנים שתי זריקות, שזה יוצא על ארבע קירות של המזבח. הוא הרי נותן בצד מערבי צפוני, ובצד מזרחי, בצד מערבי דרומי, ובצד מזרחי צפוני, ואז כשהוא זורק בשתי הקרנות האלה, יוצא שהוא זרק על כל ארבע צפונות של המזבח. אולי נגיד גם לגבי בחור שצריך זריקה בכל שתי הצדדים כשאין ארבע, שתי קרנות שאין ארבע קירות. אומרת הגמרא, אמר אביי, למה לי למכתב סביב בעולה, סביב בחטאת? המילה סביב, היא מלמדת אותנו שצריך לתת בכל ארבע דפנות של המזבח את הדם של הקורבן. וזה כתוב גם בעולה וגם בחטאת. למה צריכים לכתוב גם בעולה וגם בחטאת? למה שחטאת לא תלמד מעולה כמו ששם צריך מסביב ככה גם בחטאת? למה? אהבו שתי כתובין הבאים כאחד, וכל שני כתובין הבאים כאחד אין מלמדים. התורה רצה לכתוב שזורקים את הדם בכל הארבע צדדים של המזבח, גם בקורבן עולה וגם בקורבן חטאת, כדי להגיד לך, איפה שאני כותבת ששם צריך זריקה בכל ארבע צדדים, תדע שצריך. איפה שזה לא כתוב, סימן שלא צריך. כי אם הייתי רוצה שאתה תלמד מאיפה שכתוב למקומות אחרים, הייתי כותבת את זה במקום אחד. ושכתבתי בשתי מקומות, סימן שדווקא שם ולא במקומות אחרים. אומרת הגמרא, ניחא למאן דאמר אין מלמדים. אלא למאן דאמר מלמדין מאיכא למימר. יש דעה שסוברת שגם כשהתורה כותבת בשתי מקומות, עדיין לא אומר שדווקא בשתי המקומות האלה זה נאמר ולא למקומות אחרים, אלא לומדים מזה כן למקומות אחרים. אז אם כן, אולי נאמר שכמו שבקורבן עולה ובקורבן חטאת, התורה אומרת שצריך לזרוק את הדם בכל הארבע דפנות של המזבח, אולי גם בקורבן בכור נאמר שזה אותו דבר. מתרצת הגמרא, אבי אשם, הרי גם בקורבן אשם כתוב שזה צריך להיות הזריקה סביב בכל ארבע צדדים. אז אם כן זה שלושה כתובים. ושלושה ודאי אין מלמדים. כשהתורה כותבת בשלושה מקומות, תשים לב, תזרוק את הדם על כל ארבע דפנות של המזבח. בשלושה מקומות. למה אתה לא כותב את זה במקום אחד, ואז אני אלמד לכל השאר המקומות? כי התורה רוצה להגיד, תשמע, לא בכל המקום צריך לזרוק את הדם בכל ארבע צדדים. אבל פה, שם, וגם במקום השלישי, כן, צריכים לזרוק את הדם על ארבע צדדים. כשהתורה מפרטת בשלושה מקומות, לפי כל הדעות זה אומר שדווקא שם ולא במקומות אחרים. לכן, קורבן, בחור שלא כתוב, סביב, אנחנו לומדים ששם באמת מספיק זריקה אחת כנגד היסוד. הבחור נאכל לכהנים, למדנו במשנה. כהנים הם אלה שאוכלים בשר של בחור. מביאה הגמרא ברייתא. תנו רבנן, מניין לבחור שנאכל לשני ימים ולילה אחד? זה כתוב בהמשך של המשנה, שהבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד. מה המקור לזה? אומרת הגמרא שנאמר, ובשרם יהיה לך, יהיה לך כחזה התנופה וכשוק הימין. כך כתוב לגבי קורבן בכור. שהבשר יהיה לך, הבשר של הבכור יהיה לכהנים, כמו חזה התנופה ושוק הימין. של מי? מי למעשה, איזה קורבן נותן את החזה והשוק לכהן? אומרת הגמרא, הקישוע כתוב לחזה ושוק של שלמים. בקורבן שלמים מביאים את החזה והשוק לכהן, ואת שאר הבשר הבעלים אוכלים. אז הבחור כולו, כל הבשר שלו, הוא קש לחזה והשוק של השלמים. כמו שהחזה והשוק של השלמים נאכל לכהנים, ככה כל הבשר של הבחור נאכל לכהנים. שואלת הגמרא, אולי נאמר, כן, אז אם כן, זה נאכל לכהנים. עכשיו, ברגע שאנחנו מקישים את זה, קורבן בכור לקורבן שלמים, אז למעשה יוצא שיש דבר נוסף ללמוד משלמים. מה שלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד? אב בכור נאכל לשני ימים ולילה אחד. אז ברגע שאנחנו מקישים בין בכור לחזה ושוק של שלמים, אנחנו לומדים עוד דבר. כמו שהחזה ושוק של קורבן שלמים נאכל כמה זמן? שני ימים והלילה שביניהם, ככה גם הבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד. וזו שאלה נשאלה לפני חכמים בכרם ביבנה. השאלה הבאה, שאלו לפני החכמים שישבו שורות שורות כמו כרם בבית המדרש הגדול של יבנה. מה היה השאלה ששאלו שם? בכור, לכמה נאכל, כמה ימים הכהנים יכולים לאכול את הקורבן בכור? נענה רבי טרפון ואמר, לשני ימים ולילה אחד, כמו שראינו במשנה. היה שם תלמיד אחד מהגליל, שבאותו היום הוא בא, שבא לבית המדרש לפני חכמים תחילה, זה היה פעם ראשונה שרבי יוסי הגלילי הזדמן לישיבה ביבנה. ורבי יוסי הגלילי שמו, אמר לו, רבי, מניין לך? רבי טרפון, מאיפה אתה לומד שבחור נאכל לשני ימים ולילה אחד? אמר לו, בני, שלמים קודשים קלים, ובחור קודשים קלים. מה שלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד? אף בכור נאכל לשני ימים ולילה אחד. אני לומד את זה משלמים. כמו ששלמים הם קודשים קלים, וגם בכור הם קודשים קלים, אז כמו ששלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד, גם בכור נאכל לשני ימים ולילה אחד. פשוט מאוד. אמר לו, אז רבי יוסי הגלילי ענה לרבי טרפון, רבי, בכור מתנה לכהן. וחטאת ואשם מתנה לכהן. אז אם כן, אולי נלמד בכור מחטאת ואשם, לא משלמים. אמנם יש דבר שאפשר לדמות בכור לשלמים, אבל יש דבר אחר שאפשר לדמות אותו לחטאת ואשם. הרי קורבן חטאת וקורבן אשם, הבשר שלהם נאכל לכהנים. אז אולי נדמה בכור לחטאת ואשם, כי גם בבכור כל הבשר נאכל לכהנים. לעומת זאת, בקורבן שלמים רק החזה והשוק נאכל לכהנים. אז איך אתה משווה בין בכור לקורבן שלמים? הרי הם פחות דומים בעניין הזה ששלמים לא כולו נאכל הכהנים ובחור כן, עדיף לדמות את זה לקורבן חטאת ואשם שכולו נאכל, כל החלק הנאכל אצלו כמובן, נאכל הכהנים. אז אם כן נדמה אותו לבחור שגם הוא כולו נאכל הכהנים, אז יש לי דרך לדמות בחור לחטאת ואשם ולאו דווקא לשלמים. בחור מתנה לכהן וחטאת ואשם מתנה לכהן. מה חטאת ואשם לכמה זמן נאכל? ליום ולילה בלבד. אב בחור ליום ולילה בלבד. למה אתה לומד שלומדי שבחור נאכל לשני ימים ולילה? אמר לא. אז רבי טרפון ענה לרבי יוסי הגלילי, נידון דבר מדבר ונלמד דבר מדבר. בוא נידון איזה דבר יותר דומה לדבר, למי הוא יותר דומה, לאיזה דבר, וככה נלמד את הדבר הזה מהדבר שדומה לו. מה שלמים? אין בעין על חטא. שלמים, אדם מביא בגלל שהוא חטא? מה פתאום? הוא מביא את זה בגלל שהוא רוצה לעשות שלום בעולם. קורבן שלמים עושה שלום בעולם. אז אם כן, זה לא בא על חטא. בחור, על מה זה בא? על חטא? מה הוא חטא בזה שהוא נולד? הוא נולד ראשון, אז הוא נהיה בחור. הבחור גם כן לא בא על חטא. אף בחור אינו בא על חטא. אז אם כן, בוא נדמה בשלמים לבחור, מה, כן, נדמה בחור לשלמים, מה השלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד? אף בחור נאכל לשני ימים ולילה אחד. אז לכן אני מדמה בחור לשלמים ולא לאשם וחטאת, כי הרי הם באים על חטא קורבן אשם וקורבן חטאת. אדם חטא, בקבוצה מסוימת של חטאים הוא חייב אשם, ועל הקבוצה האחרת הוא חייב חטאת. אז אם כן, מה, אתה מדמה לי בחור לקורבן חטאת ואשם? זה קטגוריה אחרת לגמרי. אלה קורבנות שמביאים בגלל חטא. לעומת זאת בחור לא מביאים על חטא. אז אם כן, הוא הרבה יותר דומה לשלמים, כי גם קורבן שלמים לא מביאים על חטא. כמו ששלמים נאכל לשני ימים ולילה אחד, ככה גם בחור יאכל לשני ימים ולילה אחד. ככה ענה רבי טרפון לרבי יוסי הגלילי. אמר לו, בסדר, אתה רוצה ללמוד דבר דומה ממי שדומה לו? רבי, נידון דבר מדבר, בוא נלמד באותו צורה כמו שאתה לומד. ילמד דבר מדבר, חטאת ואשם. למי נותנים את זה מתנה? לכהן. בחור, גם הוא מתנה לכהן. מה חטאת ואשם אין באים בנדר ונדבה? אף בחור אינו בא, אלא אינו בא בנדר ובנדבה. אז אם כן, יש פה שתי דברים שאפשר לדמות בחור לחטאת ואשם. א', שבחור ניתן לכהנים, וגם חטאת ואשם ניתן לכהנים הבשר שלהם. ב', גם בחור, גם חטאת ואשם, בן אדם לא בא. ככה בא לו להביא בחור, בא לו להביא חטאת ואשם. הוא נולד ראשון, הוא בחור. אדם חטא, הוא חייב להביא חטאת או אשם. זה דברים שלא באים בנדר ובנדבה, אלא הם באים בתור חובה. אז אם כן, יש שתי דברים שבחור דומה לחטאת ואשם. וגם אם אתה צודק שיש דבר שבחור דומה לשלמים, אבל הוא הרבה יותר דומה לחטאת ואשם, כי לשלמים הוא דומה רק בדבר אחד. לחטאת ואשם הוא דומה בשתי דברים. אז אם כן, מה חטאת ואשם נאכלים ליום אחד? אף בחור נאכל ליום אחד. עד לכאן רבי טרפון היה בדיון ביחד עם רבי יוסי הגלילי. ברגע שטען רבי יוסי הגלילי את הטענה הזאת, קפץ רבי עקיבא ונסתלק רבי טרפון. רבי טרפון הפסיק את הדיון, ומי עכשיו לקח את המיקרופון? רבי עקיבא. כמו שאומרים, כמובן, כן? אמר לו, אז רבי עקיבא בא וטען לרבי יוסי הגלילי. הרי הוא אומר, הפסוק אומר, ובשרם יהיה לך. בהמשך שם כתוב, כחזה התנופה וכשוק הימין לך יהיה. כך כתוב לגבי בחור. בא רבי עקיבא וטוען לרבי יוסי הגלילי. הקישן הכתוב לחזה ושוק של שלמים. הרי הפסוק מקיש על ידי הקש. זה כבר לא דבר דומה, לא דומה. פה זה הקש. אם התורה מקישה שתי דברים אחד לשני, גם אם הם לא דומים, הם מחוברים. אי אפשר להפריד ביניהם. אז התורה מקישה בין בחור לשלמים, לחזה ושוק של שלמים. מה שלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד? אף בחור נאכל לשני ימים ולילה אחד. אמר לו, יקשתו לחזה ושוק של שלמים? מה? יש לי שתי קורבנות שנותנים את החזה והשוק שלהם מתנה לכהנים. קורבן שלמים, נותנים את החזה והשוק של הקורבן שלמים לכהנים, וקורבן תודה, גם נותנים את החזה והשוק שלהם לכהנים. ואתה תפסת מרובה, רבי עקיבא, הלכת רחוק, אתה לומד מקורבן שלמים. שנאכל לשתי ימים ולילה אחד ללמד לבכור שגם נאכל לשתי ימים ולילה אחד. תפסת מרובה, לא תפסת. בוא נתפוס את המועט. בוא נלמד מחזה ושוק של קורבן תודה, שהוא נאכל רק ליום ולילה. ונלמד לבכור שגם הוא נאכל רק ליום ולילה. כך טען רבי יוסי הגלילי. אני מקישו לחזה ושוק של תודה. מה תודה נאכלת ליום ולילה? אף בכור נאכל ליום ולילה. אני גם מקיש בין בכור לחזה ושוק, אבל לא לחזה ושוק של שלמים, אלא מועט אני לוקח. לחזה ושוק של תודה שנאכל רק ליום ולילה, וגם בכור יאכל רק ליום ולילה. אמר לו רבי עקיבא, חזק וברוך תהיה. אתה צודק ביותר, אני גם כן מקיש לתודה. נו, אם אתה מקיש לתודה, אז איך אתה לומד שבכור נאכל לשתי ימים ולילה אחד? אומר, בסדר? ההיקש מלמד יום ולילה, אתה צודק. ההיקש בין בכור לבין תודה מלמד אותי שהבכור נאכל ליום ולילה. איך הגעתי לשני ימים? זה ריבוי. היום השני בא לי על ידי ריבוי. בוא תשמע, הרי הוא אומר, אמר לו, הרי הוא אומר, ובשרם יהיה לך. שאין תלמוד לומר לך יהיה. איך הולך הפסוק? הפסוק מתחיל ככה. ובשרם יהיה לך, כחזה התנופה או כשוק הימין. לך יהיה. למה כתוב בסוף עוד פעם לך יהיה? המילים האלה מיותרות, וזה בא לרבות עוד יום. אם ההיקש לקורבן תודה למדת יום ולילה, מהמילים לך יהיה אתה לומד יום נוסף, שזה יהיה לשני ימים ולילה, האכילה של בשר של בכור. ומה תלמוד לומר לך יהיה? הוסיף הכתוב, והוויה אחרת בבכור. אז אם ככה יוצא שלפי דעת רבי עקיבא, מאיפה אנחנו לומדים שבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד? דבר ראשון לומדים בכור היקש לתודה שנאכל ליום ולילה, ומוסיפים מלימוד שלך יהיה עוד יום אחד. וכשנאמרו הדברים לפני רבי ישמעאל, שרבי עקיבא לומד גם מיקש וגם מלימוד, כדי ללמד לבכור שנאכל לשני ימים ולילה אחד, כשנאמרו הדברים לפני רבי ישמעאל, אמר להן, צהו ואמרו לו לרבי עקיבא, טעית. פשוטו כמשמעו, יש לך טעות, ככה תמסרו לו. למה? תודה מאיכן למדה, מאיפה למדנו בכלל שבקורבן תודה החזה והשוק ניתן לכהנים? לא כתוב בקורבן תודה שצריך לתת את החלק הזה לכהנים, אלא מאיפה למדו את זה? משלמים. בגלל שבקורבן שלמים כתוב שהחזה ושוק ניתן לכהנים, אנחנו לומדים שגם בקורבן תודה צריך לתת אותו לכהנים. אז אם כן, וכי דבר הלמד בהיקש, חוזר ומלמד בהיקש. וכי אם אנחנו לומדים קורבן תודה מהיקש, מקורבן שלמים, שקורבן תודה החזה ושוק ניתן לכהנים, וכי עכשיו אנחנו יכולים ללמוד היקש מתודה לבכור, וכי תודה שנלמדה בהיקש יכולה גם ללמד בהיקש? מה פתאום? אין עליך לידון בלשון האחרון, אלא בלשון הראשון. אתה לא יכול ללמוד בכור מתודה מהלשון האחרון, אלא ללמוד בכור משלמים כמו שלמדת בלשון הראשון. אל תחזור בך, אל תלמד קורבן בכור מקורבן תודה. לא, מה שלמדת בהתחלה, שלמדת מקורבן שלמים, בכור משלמים תישאר עם זה. זהו, אז אם כן יוצא, שלומדים בכור שהוא נאכל לשני ימים ולילה אחד מקורבן שלמים, כמו שקורבן שלמים נאכל לשני ימים ולילה אחד, ככה גם בכור נאכל לשני ימים ולילה אחד, ככה סובר רבי ישמעאל. לעומת זאת, לפי דעת רבי עקיבא, לומדים את זה שבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד מקורבן, מקורבן תודה. אומרת הגמרא, ורבי ישמעאל, אי לא יהיה לך, אי לא יהיה, מה יביד לי? מה הוא לומד מהמילים לא יהיה, שמזה למדנו לרבות יום נוסף. שבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד. אומרת הגמרא, הוא הרי לומד את זה, הוא לומד הרי שבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד מהיקש לשלמים, אז הוא לא צריך אם כן את המילים לך יהיה. אומרת הגמרא, הוא לומד את זה, לימד על בכור בעל מום שהוא מתנה לכהן, שלא מצינו בכל התורה. הוא לומד שלא רק בכור שאין בו מום נותנים אותו לכהן, אלא גם בכור שיש בו מום נותנים אותו מתנה לכהן, שאין לנו דבר כזה בכל התורה, שאפילו קורבן ובעל מום, בכל זאת נותנים אותו לכהנים. ורבי עקיבא, מאיפה הוא ילמד שגם בכור בעל מום ניתן לכהנים? אומרת הגמרא, יליף לי מבשרם, שכתוב לשון רבים, בשרם יהיה לך. בשר גם של טעם וגם של בעל מום. ואם כן, כן זה אחד טעם ואחד בעל מום. ורבי ישמעאל, מאיפה, מה הוא לומד מהמילה מבשרם? מבשרם דאנך בחורות כאמר. הפסוק הרי מדבר על בחור שור, בחור כבש, בחור עז. אז הוא אומר, מבשרם של כל שלושת הבחורות האלה יהיה לך. אבל זה לא בא לרבות טעם ובעל מום. ובמעיק המפלגה, מה באמת המחלוקת בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא? איך רבי עקיבא למעשה באמת לומד מקורבן תודה? מה וכי דבר הלמד בהיקש, חוזר ומלמד בהיקש? וכי קורבן תודה שלומדים בהיקש, שהחזה ושוק שלו ניתן לכהנים, יכול לחזור וללמד בהיקש לבחור שהחזה ושוק יאכל ליום ולילה? אומרת הגמרא, הם נחלקו פשוט מאוד בדבר הזה. מר סבר, אימנו בדבר אחר, הווי יקש. אימנו בדבר אחר, הווי יקש. לפי דעת רבי ישמעאל, כשיש לך דבר שאתה לומד אותו מיקש, ואתה לומד אותו גם כן מלימוד מפורש, אז זה נקרא שאתה לומד אותו מיקש. הרי קורבן תודה, אנחנו לומדים, קורבן תודה אנחנו לומדים בהיקש, שהחזה ושוק ניתן לכהנים. עכשיו כשאנחנו לומדים בחור מקורבן תודה, אז למעשה הבחור לומד דבר אחד בקורבן תודה, שבקורבן תודה עצמו יודעים את זה רק בהיקש, ודבר אחר הוא לומד מקורבן תודה, משהו שכתוב מפורש בקורבן תודה. זאת אומרת, הוא לא לומד רק דבר שבקורבן תודה עצמו יודע את זה דרך היקש. קורבן תודה לא מלמד רק דבר שהוא לומד בהיקש, הוא מלמד בהיקש, אלא יש משהו מסוים שכתוב בקורבן תודה בעצמו. מה כתוב בקורבן תודה בעצמו? שהוא נאכל ליום ולילה. את זה הוא בא ללמד לבחור. אמנם הוא מלמד גם מהחזה ושוק של תודה, שזה למעשה קורבן תודה למד משלמים דרך היקש, וזה לכאורה יש לנו בעיה ללמד בהיקש. סבר רבי ישמעאל שמכיוון שיש פה אימנו, יש פה דבר שנלמד בהיקש שזה החזה ושוק, ויש פה דבר אחר שזה לומדים מפורש מהקורבן תודה בעצמו, שזה נאכל יום ולילה. אז אם כן, לפי דעת רבי ישמעאל זה נקרא היקש, ולכן אי אפשר ללמוד מקורבן תודה. ולמעשה זה דעת רבי ישמעאל. ורבי עקיבא סבר, אומר סבר, לא הווי יקש, מה פתאום? זה שבקורבן תודה לומדים שחזה ושוק ניתן לכהנים בהיקש מקורבן שלמים? קורבן תודה לומד בהיקש מקורבן שלמים שחזה ושוק ניתן לכהנים? בסדר גמור. אני אבל בא ללמד בהיקש מקורבן תודה לבחור רק את הדבר הזה, שהוא נאכל ליום ולילה. עכשיו, יש כאן גם כן משהו שנלמד מהימנו, מהיקש, זה שחזה ושוק ניתן לכהנים, אבל יש פה גם דבר אחר שכתוב מפורש בקורבן תודה, והוא למעשה מלמד את קורבן בכור. אז יש פה הימנו ודבר אחר, לפי דעתי זה לא נקרא היקש, ואפשר כן ללמד מתודה לבכור. הימנו זה לא נחשב היקש. מר סבר לא אוהב היקש, ואם כן אפשר כן ללמוד. אם אני אומר שזה נקרא היקש, אז הוא לא יכול ללמד, כי דבר ללמד בהיקש לא יכול לחזור וללמד בהיקש. אבל לפי דעת רבי עקיבא, אימנו ודבר אחר, זה לא נקרא היקש. אז לכן כשאני לומד בחור מתודעה, אני אמנם בתודעה לומד הימנו, אני לומד דרך היקש, שחזה ושוק ניתן לכהנים, וגם דבר אחר, אני לומד ממש כתוב מפורש בתודעה, שזה נאכל יום ולילה, אבל זה לא נקרא היקש. אימנו ודבר אחר לא נקרא היקש. אומרת הגמרא, טוב, הבנתי, כשיש בפרשה מסוימת חלק מהדברים שכתובים במפורש וחלק מהדברים שאנחנו לומדים שם בהיקש, אז יש מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, האם הם יכולים ללמד למקום אחר, האם זה נקרא שהוא דבר הלמד בהיקש, או שמכיוון שחלק מסוים הוא למד מהפרשה עצמה, זה לא נקרא דבר הלמד בהיקש, גם אם הוא מלמד את החלק שהוא כן למד בהיקש. אומרת הגמרא, אז אם כן, יש לי פה שאלה. ביש למה למנדה אמר לא אבי יקש? ביש למה לפי דעת רבי עקיבא שזה שחלק מהדברים נלמדים בהיקש לא מונע ממנו ללמד מהפרשה הזאת לפרשיות אחרות, כי זה לא נקרא דבר הלמד בהיקש, ולכן הוא יכול ללכת וללמד בהיקש. אז אם ככה מובן, לגבי יום הכיפורים. ביום הכיפורים היה שתי קורבנות, היה פר של הכהן גדול, פער של יום הכיפורים, שהכהן גדול היה מכפר עליו, על משפחתו ועל כל הכהנים, והיה שעיר, השעיר להשם, הבן זוג של השעיר לעזאזל. שתי הקורבנות האלה, ההלכה היא שצריך לתת מהדם שלהם בתוך קודש הקודשים, מתנה אחת למעלה, ועוד 7 מתנות כלפי מטה, גם בקודש הקודשים, וגם על הפרוכת, בהיכל. מאיפה לומדים שצריך לתת אחת למעלה ו7 למטה? אז ככה, בפרשה של פר, פר יום הכיפורים, כתוב שצריך לתת מהדם של הפר 7 מתנות למטה. לא כתוב אבל כמה מתנות צריך לתת למעלה. זה כתוב בסעיר, בסעיר כתוב לתת מתנה אחת למעלה. ולומדים פר וסעיר לומדים אחד מהשני. למה? כיוון שהפסוק אומר, ועשה את דמו של הסעיר כאשר עשה לדם הפר. אז אם כן לומדים שהפר והסעיר עושים בהם את אותם נתינות דם אחד של השני. שתיהם נותנים את אותם נתינות דם. ואחד מגלה על השני. פר מלמד את הסעיר שצריך לתת 7 למטה, והסעיר מלמד את הפר שצריך לתת 1 למעלה. אחרי שפר וסעיר למדו שכל אחד מהם צריך לתת 1 למעלה ו7 למטה, בתוך קודש הקודשים, שזה כתוב מפורש, מה שכתוב זה כתוב על קודש הקודשים, אנחנו לומדים שצריך לתת את אותם מתנות גם בהיכל על הפרוכת. וזה מה שהגמרא פה אומרת. היינו דכתיב וכן יעשה לאוהל מועד. מה לומדים מ"וכן יעשה לאוהל מועד"? כשם שמזה לפני ולפנים, אחת למעלה ו7 למטה מדם הפר, כמו שלמדנו שמזים אחת למעלה ו7 למטה בקודש הקודשים מדם הפר, כך מזה בהיכל על הפרוכת, אחת למעלה ו7 למטה. וכשם שלפני ולפנים, אחת למעלה ו7 למטה בדם השעיר, שגם מהדם של השעיר נותנים אחת למעלה ו7 למטה, כך מזה בהיכל, אחת למעלה ו7 למטה על הפרוכת. אם אני לומד, הימנו ודבר אחר, זה לא נקרא הקש, אז כאן גם יש מקרה של הימנו ודבר אחר. למה? כי בפר או סעיר, כל אחד מהם יש בו גם הימנו וגם דבר אחר. בפר יש דבר שהוא למד בהקש, את הנתינה האחת שנותנים כלפי מעלה, הוא לומד בהקש מסעיר. ויש דבר שכתוב בדבר אחר, שזה כתוב פה מפורש, 7 מתנות שנותנים לכלפי מטה. אותו דבר בסעיר, יש דבר אחד שלומדים הימנו על ידי הקש, זה המתנה אחת למעלה שסעיר לומד מפר. אבל יש דבר אחר שהוא לומד ממה שכתוב אצלו בעצמו, 7 למטה. אז גם פר וגם סעיר, כל אחד מהם יש אצלו דבר אחד שהוא לומד מדבר אחר דיינו מעצמו, ודבר אחד שלומד הימנו דיינו בהקש. סעיר מפר ופר מסעיר. אם אני אומר שהימנו בדבר אחר זה לא נקרא הקש, הוא יכול ללמד למקום אחר, אז מובן למה מקודש הקודשים אנחנו לומדים להיכל. כי הרי בקודש הקודשים כל אחד מהקורבנות, גם פר וגם סעיר, יש בו הימנו, יש בו דבר ללמד מהקש, דהיינו אחד הנתינות, ויש בו דבר אחר שהוא לומד מעצמו אחד מהנתינות. וזה לא נקרא הקש, לכן הוא יכול ללמד להיכל. אלא למאן דאמר הוי הקש, שזה דעת רבי ישמעאל, אז איך אפשר ללמד מהפר והסעיר של קודש הקודשים גם למתנות שנותנים בהיכל? מה יקל למימר? מתרץ את הגמרא שתי תירוצים. תירוץ ראשון, מקומות ודגמרי מהדדי. זאת אומרת, הפר והסעיר שהם לומדים אחד מהשני, הם לומדים בהמה אחת מבהמה אחרת, זה הקש אחד. מה שלומדים אחר כך מקודש הקודשים להיכל זה הקש אחר. זה לא קשור להיקש של פר וסעיר בכלל. אנחנו לא לומדים את ההיכל מקודש הקודשים לגבי איזה נתינות נותנים מהפר ואיזה נתינות נותנים מהסעיר. אנחנו לומדים שאת אותם הנתינות שנותנים בקודש הקודשים נותנים גם בהיכל. אז יש פה שתי היקשים שונים. יש היקש אחד שפר מלמד את סעיר וסעיר מלמד את פר, זה היקש בין בהמות, ויש היקש אחר לגמרי, בין מקומות. מה שנותנים בתוך קודש הקודשים נותנים גם בהיכל. זה הסבר אחד. והיא באה את אימה, הסבר אחר, חוץ מפנים בחד זימנה גמיר. ההיקש מחוץ, מההיכל, לפנים, לקודש הקודשים לומדים בפעם אחת, רש"י מסביר. בתוך כדי דבריו, באמצע דבריו, אומר ככה, מכיוון שניתן היקש להידרש מדברים המפורשים בפנים. מכיוון שניתן היקש להידרש מדברים המפורשים בפנים, כי הרי בפנים יש דברים שכתובים מפורש. כתוב למשל על פר שצריך לתת 7 מתנות כלפי מטה. כתוב מפורש על סעיר שצריכים לתת מתנה אחת למעלה, נכון? זה כתוב מפורש, שבקודש הקודשים צריכים לעזות, מדם הפר צריך לעזות 7 למטה, מדם הסעיר צריך לעזות 1 למעלה. זה לא היקש, לא שום לימוד אחר, זה כתוב מפורש. אני יכול ללמוד מזה היקש לבחוץ? אני יכול, זה דבר שכתוב שם מפורש, זה לא דבר הלמד בהיקש. אומר רש"י, אם כן, נדרש ונלמד בבת אחת, הוא בא אף מה שלמד בפנים בהיקש עמו. אז אם כן, אני לומד בבת אחת את אותם הדברים שאני יכול כן ללמוד, שזה לא דבר הנלמד מהיקש, והדברים שנלמדים בהיקש באים ביחד איתו. במילים אחרות, ברגע שאני כרגע נמצא ומחפש לימוד על הנתינות של הפר והסעיר שצריך לתת על הפרוכת, בהיכל. ואני רוצה ללמוד היקש מהמתנות שנותנים בקודש הקודשים. איזה דברים אני יכול ללמוד בהיקש? על דברים שכתובים מפורש בתורה שצריך לתת, מתנות שצריך לתת בקודש הקודשים. מה כתוב? הפר צריך לתת 7 מתנות למטה, הסעיר צריך לתת מתנה אחת למעלה. את שתי הדברים האלה אני יכול ללמוד להיכל מקודש הקודשים? התשובה היא כן אחד גדול. ודאי שכן. למה? כי זה לא דבר הנלמד בהיקש. למדתי אותם. ברגע שאני לומד את שתי הדברים האלה, אוטומטי מגיעים אליי גם הלימודים שהם חופפים. ההיקש שפר לומד מסעיר ושסעיר לומד מפר. כי אני לא למדתי היקש את הפר. לא למדתי את המתנות שלא כתובים מפורש. אני למדתי בהיקש את הדברים הכתובים מפורש. ודרך אגב, באים אליי גם הדברים שנלמדו בהיקש. נו, אז אם ככה, מה זה שונה מהמקרה הקודם של תודה ודבר שבכור לומד מתודה, חלק מהדברים בתודה נלמדו בהיקש וחלק מהדברים בתודה כתובים שם מפורש. אז רש"י כמה שורות אחר כך ממשיך ואומר, אבל אשתא, לתודה עצמה לא יקישה הכתוב אלא לחזה ושוק שבתודה. מה אנחנו מקישים בכור מתודה? אנחנו רוצים ללמוד שכמו שחזה ושוק של תודה נאכל ליום ולילה, ככה גם החלק של הכהנים, שהוא בעצם כל הבשר של הבכור, נאכל רק ליום ולילה. אבל ממי אתה רוצה ללמוד מהחזה ושוק? החזה ושוק עצמו לא כתוב בכלל בתודה. אז איך אתה רוצה ללמוד אותו לבכור? הוא עצמו דבר הלמד בהיקש. בתודה עצמה לא למדת אלא בהיקש. אז אם כן, אתה לא יכול ללמוד הימנו ודבר אחר. כי למעשה פה, החזה ושוק עצמו שאתה רוצה ללמוד ממנו, הוא הימנו ודבר אחר. מצד אחד, החזה ושוק עצמו זה הימנו, זה נלמד בהיקש משלמים, עצם זה שבכלל בקורבן תודה, החזה ושוק ניתן לכהנים. ודבר אחר, דבר שלא לומדים מהיקש, אלא זה כתוב מפורש, זה שזה נאכל ליום ולילה. אבל מה נאכל ליום ולילה? החזה ושוק עצמו. אז הכל בעצם פה, גם הימנו וגם הדבר אחר, מקופל בתוך החזה והשוק עצמו. זה לא, אין פה עוד משהו אחר שמלמד אותנו בדבר אחר שאנחנו יכולים, איך אומרים, להגיד, תשמע, יש היקש אחד שאני יכול ללמוד אותו, חלק, בלי שום בעיות, כי הוא לא דבר הלמד בהיקש, זה דבר שכתוב מפורש. לא, כי הרי בתודה, החזה ושוק הוא בעצמו אמנו, והוא בעצמו דבר אחר. יש בו גם את הדבר שנלמד בהיקש, וגם את הדבר שאנחנו לומדים בו בעצמו. אז לכן זה שונה מהפר וסעיר של יום הכיפורים. כי בפר וסעיר של יום הכיפורים, יש חלק מסוים שאנחנו לומדים בדבר אחר, לא דרך היקש, כי יש דבר שהוא בעצם כתוב מפורש. אני כרגע נמצא בהיכל, אני רוצה ללמוד מהמתנות בקודש הקודשים, איזה מתנות ניתנים בהיכל, יש שתי דברים שאני יכול ללמוד חופשי, בלי שום בעיה. מה? את 7 נתינות שנותנים למטה, אני יכול ללמוד מפר, כי זה כתוב מפורש, בקודש הקודשים שצריך לתת 7 נתינות כלפי מטה מהפר. מתנה אחת למעלה מהסעיר, אני לומד מפורש, לא בשום לימוד. זה כתוב מפורש בפר, ובסעיר את המתנות שהזכרנו. ואת זה אפשר ודאי ללמוד להיכל. אחרי שאני לומד דברים שכתובים מפורש בפר וסעיר, אני יכול גם כבר דרך אגב ללמוד את הדברים שנלמדו בהיקש. ולכן זה שונה מבחור שרוצים ללמוד מתודה, דבר שמה אתה תלמד מתודה? חזה ושוק שנאכל ליום ולילה? בתוך החזה ושוק עצמו יש גם ממנו וגם דבר אחר. אין לי פה שום דבר שאני לומד, רק מדבר אחר. הכל ביחד זה גם מימנו. אז לכן אני לא יכול ללמוד מימנו בדבר אחר לפי דעת רבי ישמעאל. אומרת הגמרא, עוד דבר שלפי הדעה שסוברת שמימנו בדבר אחר זה לא נחשב היקש. לפי הדעה שסוברת שאימנו בדבר אחר, זה כן נקרא היקש, ואי אפשר ללמוד. ברגע שאתה אומר שפרשה מסוימת, יש משהו מסוים שכתוב שם מפורש, ומשהו אחר שלומדים את זה דרך היקש, אז הפרשה הזאת לא יכולה ללמד למקומות אחרים, מכיוון שחלק ממנו נלמד על ידי היקש, ודבר ללמד בהיקש לא מלמד בהיקש, יש לי בעיה אחרת עכשיו. מה הבעיה? אתה היה לך נס גדול, לא? בטח. או שהאדם היה חולה והתרפא, או שהיה בבית האסורים, השתחרר, היה במדבר, בא ליישוב, היה בים ובא ליבשה. תגיד תודה. איך אומרים תודה רבה בבית המקדש? מביאים קורבן תודה. יפה מאוד. אתה מביא קורבן תודה. ביחד עם זה, 4 סוגי לחמים. 3 מתוכם מצה ו1 חמץ. עד כאן זה פסוק מפורש בתורה. עוד דבר כתוב מפורש בתורה. מתוך 4 סוגי לחמים, אתה צריך להפריש משהו לכהנים. בסדר גמור, להפריש משהו. כמה לחמים צריך להביא מכל סוג? לא כתוב מפורש בתורה. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה מתרומת מעשר. תרומת מעשר, כולנו יודעים, נזכיר לעצמנו, הלוי, שהוא קיבל מעשר ראשון, לא צריך להיכנס כרגע לכל סוגי המעשרות, כן? הלוי מקבל מעשר ראשון. בסדר גמור, קיבל הביתה 100 קילו תפוחים של מעשר ראשון. 10 קילו הוא נותן לכהן. תרומת מעשר. כמה הוא נתן? עשירית, 10 קילו. הבנתי? עכשיו, יש לי גזרה שווה, כתוב, גם בתרומת מעשר כתוב תרומה להשם, וגם לגבי אותו חלק מהלחמים שנותנים לכהן כתוב תרומה להשם. לומדים גזרה שווה. כמו שבתרומת מעשר נותנים עשירית לכהן, ככה גם במתנות של הלחמים נותנים גם כן עשירית לכהן. יוצא שיש לחם אחד שנותנים לכהן ועוד 9 שנשאר. אז יש פה 10 לחמים מכל סוג. אז למדתי, יש 40 סוגי לחמים. מה-10 סוגי לחמים של חמץ, כמה השיעור של כל לחם ולחם? זה אני לא יודע. מה הכמות? כמה קילו צריך לשים שם? זה לא כתוב? מאיפה לומדים את זה? טוב, וזה למעשה, הגמרא פה באה ללמד אותנו. בשלמה למאן דאמר, הוי היקש, היינו דכתיב, כן, בשלמה למאן דאמר יש פה תיקון, לא הוי היקש. זה לכאורה כל המגיעים פה מסכימים עם התיקון הזה. בשלמה למאן דאמר לא הוי היקש, היינו דכתיב ממושבותיכם תביאו לחם תנופה. על מה זה מדבר? ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, שזה בא ללמד אותנו לגבי שתי הלחם שנותנים בחג השבועות. מביאים שתי לחמים בחג השבועות, כמה כמות של קמח שצריך לעשות מזה את הלחמים? 2 עשרונים. כל לחם היה עשוי מעשרון אחד. עשרון זה הכוונה עשירית. עשירית של מה? עשירית של איפה. במידות של זמננו זה יוצא בין 1200 גרם ל-2250 גרם, תלוי לפי איזה דעה. זה הכמות שצריך לתת, זה נקרא עשרון. כל אחד מהשתי הלחם שמביאים בחג השבועות, מביאים את זה מחמץ. זה עשוי מחמץ. אז אם כן, הפסוק אומר, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה. מספיק שיהיה כתוב בלי המילה תביאו. למה? כי לפני כן כתוב, והקרבתם מנחה חדשה על השם, ממושבותיכם לחם תנופה. מה צריך להגיד עוד פעם תביאו? המילה תביאו פה מיותרת. למעשה כרגע הגמרא לומדת שהמילה תביאו בעצם לומדים מזה היקש. בואו נראה. מה התלמוד לומר תביאו? כל שאתה מביא ממקום אחר, הרי הוא כזה. איפה עוד מביאים לחמים של חמץ? מקורבן תודה, יש 10 לחמים של חמץ. כמה השיעור של כל אחד מהלחמים? כזה. כל אחד מהלחמים צריך להיות בשיעור של עשרון. מה לאלון עשרון לחלה? כמו בשתי הלחם, כל חלה יש בשיעור של עשרון, כי הרי שתי הלחם זה 2 עשרונים, אז כל לחם זה עשרון אחד. אף כאן, גם פה לגבי 10 לחמים של חמץ, כל אחד מהם עשרון לחלה. שואלת הגמרא, מה לאלן 2 עשרונים? אף כאן 2 עשרונים. אולי נגיד שכמו שבשתי הלחם, כל השתי הלחם ביחד היה רק משתי עשרונים, אז אולי נגיד שכל העשר לחמים החמץ גם כן יהיו רק משתי עשרונים, וכל אחד יהיה מחמישית העשרון. אומרת הגמרא, תלמוד לומר, תהיינה. צריך להיות, כל שתיים ושתיים מהעשר צריכים, למעשה המילה תהיינה כתובה בשתי הלחם, אבל אין צורך למילה תהיינה בשתי הלחם, לומדים את זה לעניין של הלחמים של החמץ, שכל שניים ושניים מהלחמים של העשר לחמים של חמץ צריכים להיות משני עשרונים. אז עד לכאן למדנו עשרה לחמץ, ולמדנו עשרה לחמים לחמץ, שכל אחד מהם צריך להיות בשיעור של עשרון. עכשיו יש עוד 30 עוד לחמים של מצה, שלוש סוגי לחמים, וזה ביחד יוצא 30 לחמים. עשרה למצה מניין? מאיפה לומדים שהלחמים של המצה גם צריכים להיות כמה השיעור שלהם, כמה כל לחם ולחם, כמה הגודל שלו צריך להיות? תלמוד לומר על חלת לחם חמץ. לומדים מזה נגד חמץ אבי מצה. זאת אומרת, מול העשר לחמים של חמץ, תביא את השלושים לחמים של מצה. כמו שהעשר לחמי חמץ, ביחד זה יוצא עשר עשרונים, כי כל אחד זה עשרון, ככה גם כל השלושים לחמים של מצה צריכים להיות ביחד מ-10 עשרונים. אז כל אחד מהם הוא משליש עשרון. אז אנחנו יכולים ללמוד, אם אנחנו סוברים שהימנו בדבר אחר זה לא נקרא היקש, אז אם כן אנחנו יכולים ללמוד באמת את הלימוד שעכשיו למדנו. הגמרא הבינה שהמילה שהגמרא הביאה מהמילה תביאו, הגמרא הבינה שזה הכוונה היקש, שעושים היקש בין שתי הלחם לבין העשר לחמים של חמץ שמביאים עם תודה. אז אם כן, יוצא שלחמי תודה, מאיפה אנחנו יודעים שהם צריכים להיות עשר עשרונים? לומדים את זה גם הימנו וגם מייקש. גם מימנו מייקש וגם מדבר אחר. לומדים את זה מצד אחד מייקש, מזה שכתוב תביאו, שזה בא לרבות, זה בא לומר שכמו ששתי הלחם צריכים שיהיו כל אחד מהם עשרון, ככה גם עשרה לחמים של חמץ צריכים כל אחד מהם להיות עשרון. ומדבר אחר, אנחנו לומדים שכתוב מפורש שצריך שזה יהיה 10 סוגי לחמים. אז אם אני אומר שאימנו בדבר אחר זה נקרא היקש, אז איך אפשר ללמוד מהחלות של חמץ לחלות של מצה על ידי היקש? הרי חלות של חמץ, יש שם דבר שנלמד בהיקש, יש דבר שנלמד ממש כתוב שם מפורש, ואם כן זה נקרא דבר למד בהיקש. אומרת הגמרא, תביאו יתרה היא. מה אתה חושב? שאנחנו לומדים בחמץ שזה צריך להיות עשרון מייקש משתי הלחם? לא, משתי הלחם המילה תביאו היא מיותרת, והיא באה ללמד אותנו שבלחמי חמץ שקורבן תודה צריכים להיות באותו שיעור של שתי הלחם. אז ברגע שזה לא נלמד על ידי היקש אלא זה נלמד על ידי ריבוי, אז אין שום בעיה ללמוד משתי הלחם, אין שום בעיה ללמוד משתי הלחם לעשר לחמי חמץ, כי הוא לא מלמד מייקש, ואז אין בעיה, ברגע שב-10 לחמי חמץ כל הלימודים שם נלמדו לא על ידי היקש, אז אין בעיה ללמוד עכשיו על ידי היקש ללחמי מצה. למדנו במשנה, הפסח אינו נאכל, ולמעשה למדנו שהוא נאכל רק עד חצות הלילה. שואלת הגמרא, מן תנא? מי הוא התנא שסובר שקורבן פסח לא נאכל עד סוף הלילה אלא רק עד חצות? מביאה הגמרא, אמר רב יוסף, רבי אלעזר בן עזריה היא. זה דעתו של רבי אלעזר בן עזריה. נתניה, רבי אלעזר בן עזריה אומר, נאמר כאן לגבי קורבן פסח המילים בלילה הזה, ונאמר לאלן לגבי מכת בכורות, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והיקיתי כל בכור. מתי היה מכת בכורות? מה לאלן? עד חצות. כמו שמכת בכורות היה בחצות הלילה, אף כאן לגבי אכילת קורבן פסח עד חצות. אז יש לימוד של רבי אלעזר בן עזריה שקורבן פסח נאכל עד חצות. אמר לרבי עקיבא, אבל הוא כבר נאמר, ואכלתם אותו בחיפזון, עד שעת חיפזון. כתוב שצריך לאכול את הקורבן פסח בחיפזון. מתי היה הזמן שנחפזו לצאת? לא בלילה. בלילה משה רבינו אמר לפרעה, מה אתה אומר, שאנחנו צריכים עכשיו לצאת פה באמצע הלילה? מה נראה לך, אנחנו גנבים? נצא באמצע הלילה, נברח, אנחנו הולכים לצאת בבוקר. אבל באמת בבוקר הם יצאו כולם ונחפזו. עד שעת חיפזון. אז אם כן, כתוב שקורבן פסח צריך לאכול עד הזמן של החיפזון. החיפזון היה בבוקר, אז אולי יהיה אפשר לאכול קורבן פסח עד הבוקר. למה אתה סובר רבי אלעזר בן עזריה שזה רק עד חצות? אמר לי, אם כן, מה תלמוד לומר בלילה הזה? טוב, זה ממשיך רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר שאפשר לאכול קורבן פסח עד הבוקר, עד הזמן שישראל נחפזו לצאת. אם כן, מה תלמוד לומר בלילה הזה? שמה זה בא לרבות? מסביר רבי עקיבא, שיכול יהיה ככל הקודשים הנאכלים ביום. הרי כל הקורבנות, הזמן הראשון שאפשר לאכול אותם זה באותו יום ששחטו את הקורבן. הייתי חושב שאולי קורבן פסח אפשר גם כן לאכול בזמן של, ביום של השחיטה, בי"ד בניסן. תלמוד לומר בלילה, בלילה יהיה נאכל ואינו נאכל ביום. אפשר לאכול קורבן פסח בלילה, אבל אי אפשר לאכול אותו באותו יום שהקריבו את הקורבן. אז אם כן, מה שכתוב במשנה, שהקורבן פסח נאכל עד חצות, זה לפי דעת רבי אלעזר בן עזריה, שסובר שעד חצות אפשר לאכול קורבן פסח. אומרת הגמרא, אמר לי אביי, וממאי דרבי אלעזר בן עזריה ודאורייתא? מי אמר שכשהמשנה אומרת עד חצות, היא מתכוונת לסבור כמו דעת רבי אלעזר בן עזריה, שמהתורה קורבן פסח נאכל רק עד חצות, בשונה משאר הקורבנות שנאכלים כל הלילה? אולי נאמר שזה הולך גם לפי דעת רבי עקיבא, ודילמה דרבנן. ואולי נגיד שמה שכתוב עד חצות זה מדרבנן, ולהרחיק את האדם מן העבירה. הרי כל הקורבנות, אפילו אלה שיכולים להיאכל עד עלות השחר, חכמים הקדימו את הזמן לחצות כדי שאדם יתרחק מהעבירה ולא יבוא לדחות את האכילה עד הבוקר, ואז אולי בטעות הוא לא יאכל את זה וישאיר נותר. ואם כן, גם רבי עקיבא מודה שקורבן פסח מדרבנן צריך לאכול עד חצות. אולי המשנה מדברת מדרבנן, ואז זה לא תלוי במחלוקת בכלל. אומרת הגמרא, אם כן, מהי אלא עד חצות? למה משתמשים במילה אלא? אלא כי הטעם, מה הטעם דאורייתא, הפקנה מדאורייתא. אלא רוצים ללמד אותנו שכמו שאתה אומר, הפסח אינו נאכל אלא בלילה. מה זה נאכל בלילה רק מדרבנן? מה פתאום זה מהתורה נאכל בלילה? ואינו נאכל אלא צלי. מה זה נאכל צלי מדרבנן? מה פתאום? אינו נאכל אלא צלי, הכוונה מדאורייתא. כל הלשונות כתוב במילה אלא, זה דווקא דברים שהם מהתורה. אז גם שכתוב אלא עד חצות, הכוונה שמהתורה קורבן פסח נאכל רק עד חצות ולא אחר כך. ולכן זה מתאים דווקא עם דעת רבי אלעזר בן עזריה. אדרן הלך, איזהו מקומן, בסייעתא דשמיא. ועד כאן השיעור על דף נון זין.